תורה שבעל פה. כלומר, חוץ ממה שאנחנו קולטים בשכלנו, הבנתנו הרגילה, יש עצם המפגש הזה עם התורה שאנחנו קוראים בה בצורה רגילה, אז אנחנו נפגשים איתה. הפגישה של הנשמה היא עוד יותר מרחבית, היא עוד יותר עליונה. אמרנו שדברי תורה הם בעצם צמצום אחרי צמצום, צמצום אחרי צמצום של אור השם, עד שזה מגיע בהלכות, בסיפורים, שבתוכם בעצם עצור האור הזה. אז הדעת שלנו היא עוסקת בדברים המצומצמים, בפסוקים, בהבנות. אבל אנחנו יודעים יחד עם זה שההבנה שלנו היא חלק הכי מצומצם של משהו עוד יותר מרחבי, עוד יותר מרחבי, עוד יותר אלוקי. ואת זה קולט את הנשמה, את הצדדים העליונים האלה. ועל זה מדבר הרב. ועכשיו זה לא, לצורך ההבנה אני מסביר את זה כאילו שני עולמות, יש את העולם של המודע ויש דבר שהוא נשגב מבעדנו, זה היה משהו מעל המודע, זה הנשמה. כי באמת זה ככה בשלבים מסוימים, אבל יש קשר בין הנשמה ובינינו. כלומר יש מצב, ככל שאדם יותר מזוכח, יותר עליון, שהקליטה הרוחנית העליונה הזאת של הנשמה, אפילו שזה דברים בלתי מושגים, הם מחלחלים אליו, הוא קולט פה משהו, וככל שהוא יותר גדול הוא קולט יותר ויותר 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 מהעניינים העליונים האלה שהנשמה קולטת. יש זיקה ויש קשר בין קליטת הנשמה ובין הקליטה של המודעות שלנו.
אני לומד אז הנשמה מקבל.
אז זאת אומרת, אז יש כאילו, בוא נגיד, בוא ננסה לראות ולעשות, לשים את האצבע על הקשר הזה. אתה קורא ואתה מבין, אבל יש מצב שאתה מעבר להבנה שלך, אתה תרגיש שזה משהו קדוש, שזה משהו מרומם, למשל. זה מעבר להבנה, אז זה כבר משהו שהוא מגיע אליך מגובה יותר גדול. אתה לפעמים עלול לקלוט, או, יש בזה משהו יותר ממה שאני מבין. אז אתה נגעת באיזה קצה של חבר, של חוט שמוביל להבנות יותר עליונות. זה כאילו הדוגמאות הנמוכות, הראשונות, שבהם אתה נפגש עם זה שיש בתורה בעצם משהו מעבר למה שאתה מבין. כמו שאדם יותר גדול, יותר גדול, יותר גדול, אז ההבזקים האלה וההערות האלה יותר ברורות, יותר ברורים, יותר מובנים, הוא יכול להשיג הסוגות עליונות. יש הרמב"ן מדבר על זה, למשל, בהקדמה שלו לפירוש התורה, בראשית, יש הקדמת הרמב"ן, אז הוא מביא שמה מדרש, אני לא מצטט אותו, אבל זה העניין שלו. וכי מאין היה יודע יחזקאל מעשה מרכבה וכל מיני אומות, וכל מיני דומה, כל מיני דומה את הדברים מתוך התורה אומר. זאת אומרת שככל שהאדם יותר גדול, הוא מסגל לעצמו את היכולת לקלוט דברים מעבר מה שהפשט אומר לך, עד שהוא מגיע לידי סתרי תורה וכל מיני דברים שהכל מאורגן בכתובים, אבל זה נרמז וזה הבזקי וזה כל העין בא ממשפחה קצת שונה מאשר השכל המוכר לנו, אבל זה בכלל העניין של הבנת התורה לקלוט ולדלות את העניינים העליונים.
בן אדם קטן, אז
הנשמה
שלו
קולטת,
אבל
הוא
לא מרגיש את זה.
כן, כן, הנשמה היא לא קטנה. מה אנחנו יכולים להיות קטנים? עוד לא הוצאנו מהכוח לפועל את הכוחות הנשמתיים שגנוזים במקום. אז אנחנו כל הזמן בגדילה בלתי פוסקת. והמדרגה של הנשמה היא כל כך גדולה, שכתוב בספרים שמעטים מאוד האנשים שזוכים לאיזה איזה כמה ניצוצות משלה. זאת אומרת, גם הגדולי גדולים זה משהו. טוב. אז אנחנו נמשיך. אנו מרגישים מקרבה, מתוך התורה שמתקרב. שוב, אנחנו מדברים על ההרגשות האלה שהן באות מהרמה השנייה, מהרמה העליונה של קליטת הנשמה. לא מהמודע שלנו. במודע אנחנו אולי קצת ניצוצות. אנו מרגישים מקרבה, מתוך הערה שתורה שבכתב, את הבהקת תפארת, האורה, החיה הכללית של כל היקום. מה זה אורה, החיה הכללית של היקום? כל היקום, כל ההוויה, היא לא מנותקת מן התורה. התורה כתוב במדרשים, היא בעצם תוכנית הבריאה של העולם. בי הסתכל קודש הבריחו וברא אלמה, בלשון ארמי. בי הסתכל הקדוש ברוך הוא בראת העולם. התחלת המדרשים, למשל, מדרש רבה, ש... דורש את הפסוק שכתוב בספר משלי, והתורה שם פרק של פרק רב, אני חושב, התורה מדברת על עצמה. ככה זה כתוב שם, ככה כתב שלמה, כאילו שהתורה מספרת על עצמה. וכתוב שהתורה אומרת שאני הייתי לפני בריאת העולם, ובין שאר הפסוקים, ואהי המון, ואהי אצלו המון. אני הייתי אצלו המון. אז את המילה המון, דורש המדרש, פשוט האומן, האדריכל, כאילו אני הייתי תוכנית האדריכלית של המציאות. מה כאן הכוונה? מה זאת אומרת, התורה הייתה תוכנית האדריכלית של המציאות? הכוונה שהמציאות, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, לא איזה בלגן של כל מיני פרטים. יש מגמה אחת לכל הבריאה. יש כיוון. ריבונו של עולם רצה, לא ניכנס הרבה לזה, כיוון שזה דברים מאוד עמוקים ומאוד חשובים, אני לא ישר לרדת לרגל אחת, לא נתחזר כל העולם. אבל באופן כללי, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל כדי להיטיב. הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, הוא ברא את המציאות כדי שיהיו כאלה שיקבלו את טובו. וכל הגלגול של כל התיקון של כל בריאת העולם היא מושתתת בצורה כזאת, היא בנויה בצורה כזאת להשיג את המטרה הזאת. אז במרכז הכל זה עם ישראל, שהוא נועד להיות זה שמקדם את הכל, מקבל תורה, מרומם את עצמו, ממלכת בנים גוי קדוש, בתור זה מרומם את שאר הגויים, וכל השאר צומח, חי, דומם. כל זה לסייע למגמה הזאת. זאת אומרת, הכל מאוחד במטרה הזאת, לתקן עולם מלכות שדי, לרומם את המציאות לתיקון גדול, לרוממות גדולה, לקדושה גדולה, כדי שאפשר לקבל את טוב השם. זה באופן כללי מאוד, אבל באמת ראוי לתת איזה שיעור פעם, מה מגמת הבריאה? עד כמה שאנחנו רואים להשיג בזה, אנחנו נעשים בזה הרבה יותר נמוך. אז עכשיו, זאת אומרת שהתורה היא בעצם הנתיב שבו כל העולם כולו הולך. כל העולם נברא באופן כזה שהתהליך ההיסטורי והחיים וכל מה שמתרחש בעולם יוכל ללכת ולגלות יותר ויותר את אור השם, שזה בעצם אור התורה. אמרנו שהתורה היא הצמצום של אור השם, מה שקראנו בספר תניא. התורה זה הצמצום שירד למטה מרוממות קדושת שם השם הבלתי נתפסת. וזאת המגמה. המגמה של הבריאה זה שכולם יוחזו בתורה, זאת אומרת יוחזו בשם, וזה בעצם הטוב. אחת שאתם את השם אותה בקש, איתו את השם כל וחל יחזות בנום השם וכר בחלו. הטוב זה הדבקות, הטוב זה הקשר אל השם, אבל לא במובן הקטן שהוא נתפס אצלנו, אלא בצורה... כמו שיהיה לעתיד לבוא לעולם הבא, עולם שכולו טוב, עולם שיושבים צדיקים, יושבים עטרותיהם, רשם נהנים מזיל השכינה. זה התכלית, שכולם ייהנו מטוב השם. אבל בשביל זה צריכים לאחוז בזה. ללמוד, לקיים, ולהתרומם לשם. וכשעם ישראל כולו ככה, אז הוא מרומם את כל העולם, וכל העולם צריך להיות בנוי לפי התנאים והנסיבות האלה, שדבר כזה יוכל להתקיים. יוצא בעצם שכל העולם כולו, הוא נברא במתכונת כזאת שמתאימה לתהליך התורני הזה, לתהליך הקדוש הזה להתרחש. זה הכוונה שהתורה היא תוכנית העולם. ממילא גם כל דבר שיש בעולם, העצים והאבנים והחיות והעופות והצמחים, הכל רמוז בתורה, כי התורה זה התוכנית המרכזית. בסדר? דילגתי על הרבה פרטים, זה מובן. אם לא תשאלו באמצע, אל תתביישו. אז זה מה שכתוב פה, שאנחנו חשים את מה שהנשמה קולטת באמת. התורה הזאת, תורה שבכתב, היא... התורה שבכתב מובהק ממנה, כאילו מרגישים את הבהיקות, את האורה הגדולה הזאת, מרגישים מקרבת הבהקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. מרגישים את אור השם שנמצא בתוך כל היקום. כל היקום נברא מכוח התורה, התורה עצמה היא אור השם, אז אם כן מרגישים בכל הבריאה את אור השם. אני רוצה אולי להגיע, לגעת בדבר הזה מנקודה זווית אחרת. אל תשימו לב לזה שאני מעריך, אנחנו לא מתקדמים, כי אתם תתפסו את היסודות אחר כך לחוד כאן יותר. העניין הזה שהתורה היא כאילו שורש הכל. יש ספר תניה, אחרי שנגמר הספר, אז יש חיבור שנקרא שער האיחוד והאמונה. היסוד שהוא מדבר עליו, המהר"ל מדבר עליו, מדברים עליו הרבה הרבה מאוד ספרים קדושים. מהו היסוד הזה שהוא קשור אלינו לכאן? כל הספר נסב סביב ההבנה של הפסוק, מה זה וידעת היום והשבות אל ערביך, כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינות. מה זה הכוונה? הוא עונה באריכות, ששם עשרה פרקים, שיש הבדל בין בריאת שמיים וארץ, מה שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, ובין מעשה של אומן. למשל יש נגר שמחליט לעשות שולחן, אז הוא לוקח את העצים, לוקח את הברזלים, חותך, עושה. הוא משנה את המצב שלהם, את הצורה שלהם, אבל הוא לא מהווה אותם. מה שאין כן יצירתו של הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, זה לא רק לקחת דברים ולסדר אותם, אלא להוות אותם. כלומר, כל דבר ודבר בבריאה, ואתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא מחיה כל דבר. והחיות הזאת היא חיות שהיא כל הזמן יוצרת, היא לא נגמרת. אם עכשיו יש כאן ספר, אז ריבונו של עולם רוצה שהספר הזה יהיה. אם הרצון האלוקי, הרצון האלוקי שהוא בורא שמיים וארץ, הוא רוצה בבריאת שמיים וארץ, ומתוך זה גם נמצאים. זה הכוונה. אמר ויהי, שקדוש ברוך הוא אומר, וזה נמצא, זאת אומרת, שהוא רוצה משהו, זה ממילא קיים. זה לא איזה שינוי חיצוני של נתונים, אלא זה להוות את הנתונים. בלי הרצון הזה, שמקבטם חיי את כולם, זה לא יהיה קיים. שבאחד השורים נגעתי בזה, זה כמו שאני יורה, פותח פנס בחושך מול הקיר, אז אני רואה אלומת אור. אין מצב שאני אקח את הפנס הצידה ואלומת האור הזאת תמשיך לרצת שם, כי המציאות שלה תלויה בפנס. אין מציאות שהבריאה תהיה אם לא שכל רגע ורגע 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 ריבונו של עולם ירצה להוות אותה. עכשיו השולחן הזה, ריבונו של עולם רוצה להוות אותו, מחיה אותו, מקיים אותו במצב שלו, וככה כל מעשה שמיים וארץ. מי שקולט את זה, זה אור אדיר יש בעניין הזה, שכל ההוויה כולה דומע, צומע, חי, מדבר, אדם ישראל, הכל הכל, ואתה מחיה את כולם, שבחיות האלוקית כל הזמן נשפט ומהווה ומקיימת שמיים וארץ. זה יסוד האמונה. וזה מה שאנחנו רואים בקריאת שמה, קבלת המלכות שמיים, שמה ישראל, תבין עם ישראל, השם שהוא אלוקינו, שהוא בעל הכוחות כולם, שהוא השם אחד. אז זה לא בא רק בשביל לומר שהוא אחד ולא שתיים, אלא זה בא להוסיף ולומר בצורה עוד יותר עמוקה שהוא אחד, כלומר שהוא המקור של הכל. ובזה בעצם אנחנו אומרים שאין, שהוא היחיד, שהוא היחיד ואין אחר. הוא היחיד לא רק בזה שאין, שהוא אחד ולא שתיים, אלא אם הכל בא ממנו ואין לשום דבר קיום מצד עצמו, אז כל המציאות כולה בטלה אליו, והוא אחד, ואין שום דבר, אין עוד מלבדו. זה הפשע שאין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? הנה, יש את השולחן, יש את העולם, נכון, אבל המציאות, הישות הזאת של כל המציאות היא
היא מותנית בזה שהוא רוצה שהיא תהיה. אין לה מציאות מצד עצמה. רגע אחד יפסיק לרצות, לא יהיה, לא יהיה שום דבר. לכן אין עוד מלבדו. הוא הישות, ואין שום ישות אחרת. זה הכוונה, וידעת היום בשורות אל אביך, כי השם הולכים בשמיים מה, ועל הארצת, אין עוד, מה זה אין עוד, יש שמיים וארץ? לא, אבל זה מותנה ברצונו. והרצון האלוקי הזה, רצון השם להוות את המציאות, מהי נקודת המרכז שלו, קודש הקודשים של הרצון הזה, זה התורה. שריבונו של עולם רוצה שיתגלה כבודו, שיתגלה קדושתו. ומתוך הרצון הזה, אז הוא רוצה בהוויית העולם, בהוויית כל מה שקשור לעניין הזה, אבל זה נקודת המרכז של הרצון. ולכן יש מצב להסתכל בתורה ולחוש את האלוק, לחוש כיצד אור התורה בעצם הוא בכל היקום. זה לא שיש כאילו פרקים שונים, יש בית מדרש ולומדים, וחוץ מזה יש עולם, יש כבישים ויש יערות ויש חוץ לארץ ויש המים וארץ וכוחנים, הכל מאורגן ביחד. זה לא שני דברים, אנחנו נמצאים פה במרכז העולם, בעיסוק המרכזי שמעמיד שמיים וארץ. איך אומר הנביא? לולי בריתי, לולי התורה, יומם ולילה חופות שמיים וארץ לא שמתי. זה כל הסדרים האלה של היקום, יומם ולילה חופות שמיים וארץ, זה בגלל בריתי. ויש כאלה שמפרשים את זה, קוראים את זה אחרת, לולי בריתי יומם ולילה, לולי שאתם שומרים את בריתי ולומדים אותה יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הכל בשביל שתשמרו, בשביל שתקיימו, בשביל שתדברו בדיוקו, כי זה מרכז הכל. ואנחנו אוחזים בתורה, אנחנו אוחזים שמיים וארץ, אנחנו נמצאים במרכז התכלית, אף על פי שבעולם אנחנו לא רואים את זה. אנשים עוסקים בכל העניינים ויראי החטא עם האסור, ואנחנו רואים כאילו צדדי, יגיעו ימים שהכל יתהפך. כאן זה המרכז, הישיבות זה המרכז, עוסקי תורה, צדיקי עולם, אלה מרכז החיים. כל פעם כשהייתי צעיר בישיבה במרכז הרב, אני זוכר, היה איזה אירוע של המוני המונים, ורצו להלך שם באיזה פינה. אחד התלמידים אמר, אני מרגיש שפה נמצא מרכז העולם. זאת הייתה הבנה, אף אחד לא חלק על זה, אבל להגיד את זה, זה יהודי נושא אור השם, נושא תורת השם, בנחישות, באמונה אדירה, בעומק אדיר. אז מי מרכז העולם? זה המלך, חומש, הנשיא של אובמה, אני יודע... זה מלאכים ביד השם.
למה צריך
עולם
כזה גדול?
היה מספיק עיירה אחת, כמה לומדים.
למה מספיק
רק עם ישראל? התשובה השלמה לשאלה שלך היא מאוד עמוקה. אני אענה כאילו על חלק מהעניין. חלק מהתשובה, תדע לך שזה לא המילה האחרונה. כדי שאני אסביר את עצמי טוב, אז אני שואל את השאלה שלך בצורה יותר חריפה. למה צריך בכלל עם? למה לא מספיק בן אדם אחד? שאדם יברא בן אדם אחד. תורה, מצוות. לא, זה כדי שיקבל את טובו של השם. אדם הוא היצור הכי משוכלל, עם הנשמה, עם היכולת לקלוט את טוב השם, אז אנחנו מבינים שאם השם רוצה להיטיב, אז צריך מישהו שידע לקבל את הטוב. הפרה, תיתן לה קרבת אלוקים, אני לא יודע, חוץ מעשר שום דבר. אז צריך שיש אדם, יהיה לו את הכלים להרגיש מה זה קרבת השם, מה זה טוב השם. אבל למה יותר מבן אדם אחד? יש לך תשובה? מה? או, יותר גדול. זאת אומרת, ומה זה חשובה יותר גדול? זה יוצר אצלנו ברגע שאנחנו למשל, הרי סופו של דבר, באמת בהתחלת הדרך הרוחנית, אז כל אחד בעצם מעניין אותו האישיות הפרטית. אני עכשיו עוסק בתיקון שלי, במידות שלי, יש לי מספיק צרות עם עצמי, קשה להסתכל על עוד על כל העם, זה גדול עליי. וככה בהתחלה, אבל ככל שאדם הולך משתכלל, יותר ויותר הוא קולט בעצם שהאישיות שלו היא חלק ממשהו הרבה יותר רחב. אני חלק מהמשפחה, אני חלק מהעיר, אני חלק מהאומה, אני חלק מהעולם, אני חלק מהדורות שמקדשים שם השם. ואז זה שהוא חלק מדבר שהוא הרבה הרבה יותר רחב ממנו, יותר גדול ממנו, יותר מלא פרטים, זה גורם לו שהחיבור שהוא מרגיש שהוא מחובר לאומה, לדורותיה, זה נותן לו עוצמות גדולות. כל זמן שהוא קטן, פרטי, כמה שיהיה גדול, אבל הוא רק חלק, זה מוגבל, זה מה שאתה אומר גדול. ברגע שהוא מרגיש חלק מדבר גדול, זה אדיר, זה נותן לו פתאום משחרר. אמרנו שהנשמה היא בעצם ענקית, קטן עליה הגוף, וכשהוא קולט שהוא חלק ממשהו גדול, אז יש לנשמה מצב שתתחיל להעיר לו קצת, כי הוא מתחיל להיות בכיוון, הכלים שלו מתחילים להתרחב, כלי הקליטה הרוחנית, מתחיל לחשוב חשיבה כללית, שאיפות גדולות מאוד, לא רק אני שואף חמישה צדים קדימה, הוא עכשיו מחובר לשאיפות לאומיות, הוא רוצה שם ישראל ישו מן הגלויות, יתקבצו ויקימו את הארץ, ויבנו את בית המקדש, וישו אל השם, ויקדשו שם השם. החיבור למגמות כאלה זה דבר שמגדיל אותו, דבר שמעצים אותו. וזה לא יכול להיות בעולם קטן. חייב להיות בשביל זה עם, ובתוך עולם, ובתוך כל מיני תנאים כאלה שיגרמו להשגות מרחביות כאלה.
אבל התחילה, במקום שלו, הוא לא היה בורא עולם, אז לא הייתי צריך להרגיש את ההרגשה של הכלליות.
נכון, הוא ברא כדי שתרגיש.
אז למה הוא ברא?
כדי שתרגיש.
למה אני צריך להרגיש?
כי אז אתה מקבל את הטוב בכמויות גדולות ולא בטיפות. אם אתה תישאר עם עצמך, אז את הטוב הגדול אתה תרגיש בצורה נקודתית פרטית. וכשאתה מחובר לאומה, אתה מרגיש אותה בגדול. זה מה שאנחנו אומרים בעצם. אני רוצה שתרגיש את הכל בגדול. יש בזה עוד הרבה דברים עמוקים, נעצור כאן. אז זה מה שהוא אומר פה. עוד פעם התחלה, הכרה הגדולה במגמה האלוהית אשר לתורה ולנבואה ולרוח הקודש. אוי, המעבר עושה לנו בעיות. פעם היה פלפלן גדול, מרי וייב, אז הוא היה בעל יכולת פלפול עצום, כל דבר היה יכול לחבר ולקשר ולרצות את הקשר דברים. פעם אחת התלמידים חתכו לו את הדף הבא בגמרה, הוא לא ידע, הוא עשו את זה באסתר, קמה את הסוגיה, המשיך בדף שאחרי זה, יש קשיים, יישב אותה. אני הרגשתי עכשיו דפדף, המעבר דפדף אותי לפרק ו' ד' והתחלתי. טוב, תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. כן, קולטים בנשמה משהו גדול יש פה, משהו הכי מה שאנחנו יכולים להכיל, משהו אלוקי גדול. אנו מרגישים מקרבה, מתוכה, מתוך תורה שבכתב, את הבהקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. מה זה תפארת האורה החיה הכללית? זה רוח השם שמחיה את כל היקום. מתוך התורה אנחנו מרגישים את זה, כי התורה היא החיות האלוקית שבגללה נברא כל היקום. אז היא מופיעה בכל היקום, מרגישים את הזיקה, את הקשר שבין הקדושה האלוקית של התורה ובין כל היקום, בין כל הבריאה. כל הבריאה פתאום הופכת להיות בריאה קדושה. מעשה השם, רצון השם, הביולוגיה, הפיזיקה, האטומים, הכל מתחיל לקבל את המעמד הנכון שלו. זה לא חול, זה חול ביחס למה שיותר קדוש ממנו, אבל הכל קודש. שוב הוא ממשיך לתאר את ההרגשות העליונות האלה. דעים אנו, לדעות, כמו שמטוס דואה, דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. שוב, לא בהבנה הרגילה, אלא ההבנה הנשמתית. אנחנו מבינים שכאן זה מעל ומעבר לכל היגיון ושכל, משהו יותר גדול מזה. איפה שכבר השכל וההיגיון מפסיקים לתפקד, שם, משם היא באה. חשים אנו רוח אלוהים עליון מרחפת עלינו. מובן, כן? זה המקור, מקור לכל התורה הזאת. נוגעת ואינה נוגעת. למה נוגעת ואינה נוגעת? כי בלתי מושגת. קצת, איזה רמיזה, איזה נקודות, מה?
זה ההצטים.
כן, 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 כן. טסה על פני חיינו ממעלהן, הרוח אלוקים טסה על החיים שלנו, מעל החיים. היא לא בתוך החיים, אנחנו חיים מוגבלים, חיים אנושיים, חיים של גבולות, ריבונו שלנו זה מעל זה. מרגישים את רוח אלוקים שהיא טסה על פני חיינו ממעלהן, ומזרחת אותם באורה. אמנם ריבונו שלנו הוא מעל הכל, אבל הוא מחיה את הכל, אז הוא גם בתוך הכל. מזרחת אותם באורה, אור השם מחיה את הכל. האור מבהיק, נוצץ וחודר בחול, תחת כל השמיים ישראו, כי נמצא בכל מקום. לא רוח האומה חולל האור גדול זה. זה לא מכוח ישראל יש תורה. רוח אלוהים יוצר כל יצרה, הוא מקור התורה, הוא נותן התורה. תורת חיים זאת יסוד יצירת כל העולמים כולם. כמו שאמרנו, בי הסתכל קודש הבריחו וראה על מה היא יסוד היצירה. כל המציאות נוצרה בגללה ולאורה. עד כאן זה מובן. קשה, גדול, כבר שניים נשרו לנו בדרך. מי יגיע עד סוף השיעור? אולי זה גדול עליכם, מה? תגיד לו. לא? מה אתה אומר? בסדר? נמשיך? טוב, נמשיך קצת. עד עכשיו תורה שבכתב. בתורה שבעל פה, ש"ס, במשניות, בברייתות, במדרשי ההלכה, שמה אנו יורדים כבר אל החיים. כלומר, כשאנחנו רוצים לקבל את ההערה הכללית שנובעת מתוך התורה שבעל פה, כמו שרצינו קודם לקבל מהתורה שבכתב, לא מדברים על המשניות כפרטים פרטים, אלא הרוח הכללית שמשתקפת מתוך כל התורה שבעל פה. אז כאן אנחנו משתקפת רוח כללית שיורדת כבר לחיים, לא משהו בשמיים שהנשמה צריכה להשיג והשגות, פה זה כבר יורד לחיים. אנו חשים שאיננו מקבלים את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה, לא בצינור הראשון שהוא קולט אלוקות, אלא בצינור המתקרב לחיי המעשה. כלומר, אנחנו עוסקים פה כאילו כיצד כל התורה שבכתב האלוקית הזאת, איך היא מתרגמת להלכות ולחובות ולדרכי חיים של עם ישראל, שזה התרגום המעשי, איך אנחנו חיים עם העניינים העליונים האלה. בסדר?
כן. מה הכוונה שדובר עכשיו על
התורה שבכתב? המשך חומשי תורה. זה עוד יום. כן. כן, אלא שהוא אמר שהפשט הוא כפול. יש את הפשט שההבנה שלנו קוראת את הפסוקים במודעות השכלית, אבל יש מבין השורות מה שמאיר לנו, וזה הנשמה תופסת, זה רוח השם שהיא מכוחה הפשט הזה. וצריך קצת לאמץ את הכוחות הרוחניים שלנו לראות שיש פה כפל דברים, כאילו רוח השם שמתגלה בדברים, וככל שאדם גדל יותר הוא קולט את זה יותר. אמרנו מה שהרמב"ן אומר שכתוב במדרשים שמי שהיה לו את היכולת הזאת, אז הוא היה אחרי יחזקאל, הוא מביא, היה רואה חדרי מרכבה וכל מיני סודות, ושלמה המלך מאיפה ידע את כל החוכמות שלו, מהתורה, מי שיודע להסתכל בו, כי התורה היא תמצית כל מה שמתגלה אחר כך ביקור, והוא הרבה יותר מזה, בעולמות עליון וכדומה. אבל תורה שבעל פה, כשאנחנו מדברים על הרוח המשתקפת מתוך ההלכות, כל התורה כולה, למדנו את כל המשנה, את כל הש"ס, את כל הברית, את כל מדרשי ההלכה, כל הכל משתקפת לנו פה רוח ישראל, כאילו חכמי ישראל בכל הדורות לקחו ולמדו ודרשו את התורה שבכתב ורצו לתרגם אותה ללשון המעשה, לשפת המעשה, ואז נוצרה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה כאילו
יצירת האומה על פי הברכה של תורה שבכתב. תורה שבכתב, אור השם מדריך את חכמי ישראל, והם הוגים מתוך התורה שבעל פה, על פי דרשות חכמים והבנות, סליחה, מתוך התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, כדי לדעת איך לחיות על פי האור הגדול הזה. לכן היא יותר יורדת לחיים, יותר מחוברת לחיים. תורה שבעל פה אנו יורדים כבר לחיים. אנו חשים שאנו מקבלים את האורה העליונה לא בצינור הראשון המופשט של האור המופשט הביטי נתפס האלוקי, אלא בצינור השני שבנשמה, בצינור המתקרב בחיי המעשה. אנחנו כיצד ריבונו של עולם מופיע לנו מתוך הלכות שבת, מסדר זרעי, מתוך סדרה עבודה בית המקדש, כל זה דברים שאנחנו עושים, וזה אלוקי, אבל אלוקי שמחובר למעשה. אנו חשים שרוח האומה הקשורה כשלבת וגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופיה המיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדת. זה משפט מפתח, אני צריך להבין אותו. תראו, קודם כל להבין מה זה רוח האומה הקשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת. אתם מכירים את המשפט, למשל, אורייתא בישראל קודש בריך הוא חד. אולי שמעתם את זה פעם. כלומר, מה זה שישראל והתורה זה עניין אחד? זה דבר אחד. זה תורה וזה ישראל. מה זה דבר אחד? נכון. והקדוש ברוך הוא, אנחנו נגדם את הקדוש ברוך הוא לשם. נכון, הקדוש ברוך הוא נשגב מכל דבר. וישראל זה עם. והתורה היא מונחת וכתובה בארון הקודש. אז מה? נכון. הכל נכון. אבל האור, אור השם, הקדושה של השם, הקדוש ברוך הוא נשגב מבינתנו, אנחנו מכירים קצת את קדושתו, קצת קראנו בתורה, קצת קראנו אותה עכשיו בעל פה, יודעים על הקדושה של הקדוש ברוך הוא ממלאת את העולם, ממלאת הקדושה, על זה אנחנו מדברים, הקדושה של השם, הקדושה של עם ישראל, או רוח ישראל, הקדושה הפנימית, הנשמתית הזאת שקודם דיברנו עליה, שהיא נשגבה מבינתנו, הקדושה של הקדושה של התורה, הקדושה של ישראל, הקדושה של השם, זה כבר אנחנו מדברים על משהו רוחני כזה, לא על מה שהתורה שנמצאת בארון וישראל שנמצאים במושבותם, ריבונו שלנו שהוא נשגב, אלא על הקדושה המופיעה מתוך שלושת אלה, זה אותו עניין. הקדושה של השם מופיעה בתורה, הקדושה של ישראל, של השם מופיעה בישראל, זה נקרא כתוב כי חלק השם עמו, יעקב חבר נחלתו. החלק של השם זה העם שלו, עם ישראל זה חלק השם. כלומר השם ישרה שכינתו בתוכנו באיזה גובה אדיר שבאדירים, מעל הנשמה. אז יש איזה בתוכנו אור אלוקי שהוא מופיע אחר כך בחיים שלנו, שורש השורשים של הנשמה שלנו זה אור השם, והנשמה שלנו קדושה בקדושת השם, וכל אחד ואחד מאיתנו זה קודש קודשים. יש באיזה מקום באורות ישראל שהרב הוא כותב שצריך להתמלא ברעד כשמדברים עם אדם מישראל, מי שיודע מהו הגובה של נשמתו. תארו לעצמכם. אז טוב, אז זה באמת אנשים גדולים, אבל יש מצב שאדם ככה ירגיש. אני מדבר עם מה אתה יודע, שהוא יגיד לבן אדם, אתה יודע מי אתה? אתה בן מלך, אתה אור עולם אתה. מה אתה מזהם את עצמך עם שטויות, אתה מחלות עושות, עושה מעשים? אתה בן מלך, אתה קודש קודש. אם אנחנו ככה נכיר בקדושה של אדם ישראל, אז התוכחה שאנחנו נוכיח, זה יהיה תוכחה מתוך הערכה, תוך קדושה. הכל פנים, זה מה שהרב כאן אומר, ש אחרי שאנחנו מבינים מה זה אורייתא בישראל וקודש בריך הוא חד, אז כך אפשר להבין. אנו חשים שרוח האומה הקשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת, כן, הרוח של עם ישראל, אמרנו שישראל ואורייתא חד, כלומר הם קשורים בשורשים שלהם כמו שלהבת בגחלת, אז היא, הרוח של ישראל, היא גרמה באופייה מיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורה מיוחדה. כאן צריך להבין את זה, אמרתי, זה שורש העניין. אם אנחנו נוכל היום. אני יודעים מה, הייתי מעדיף לגמור את השיעור 5 דקות קודם ולא ככה למהר בנקודה. זו נקודה מאוד מאוד יסודית. נעצור כאן. אם יהיה לכם כוח להגיע לשיעור הבא, נכון של השיעור.
לא הבנתי למה בעצם התורה ישראל והפרש בכל
הוא אחד. תראה, בכל מקום שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים הבחנה. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו אין מה לדבר עליו, מעל ומעבר לכל תפיסה, ומצד שני מלוא כל ארץ כבודו, והתורה מלאה בקדושתו והעולם מלא בקדושתו. אז מה הכוונה? אנחנו עושים הבחנה בין התגלותו או קדושתו המתגלה במציאות ובינו. אין לנו השגה בו, אבל את קדושתו אנחנו מרגישים בתורה, במצוות וכדומה. אתה יודע, כשאנחנו מדברים על עם ישראל, עם ישראל בגופות, הנה אנחנו רואים זה לחוד, אדם הזה, הוא יושב פה, אתה יושב שם, יש כל מיני יהודים. אבל הקדושה של האומה הישראלית, הנשמה שלך מאוחדת בנשמה שלו ושלי וכולם יחד. ומה זה הנשמה? זו רוח ישראל בשורשה, היא קדושה בקדושת השם. כאילו הקדוש ברוך הוא, ואי פח ופעם נשמעת חיים, זה כתוב אצל אדם הראשון, שהנשמה שלו נובעת מהשם. ואנחנו כלל ישראל אותו דבר. אז זאת אומרת, קדושת השם מופיעה ברוח שלנו, ברוחניות שלנו. אנחנו בבחירה חופשית יכולים לא לחיות לפי זה, יכולים להפנות חליל לעורף או יצר הרע מבלבל אותנו, אבל בשורש תמיד אנחנו נהיה קדושים. וכשנרצה לשוב בתשורן, לשוב לטבע הבריא שלנו, לקדושה המקורית שלנו, נשוב אל השם ואז נשוב אל. זאת אומרת, בשורשנו אנחנו אלוקיים, והתורה היא בשורשה גם כן רוח השם יושבת בה. אז זאת אומרת, בשורש אנחנו בעצם אותו עניין.
בעצם בגלל שכולנו מאוחדים וקדושים, אז אנחנו מתחלים עם התורה.
זאת אומרת, אותה קדושה שעומדת בשורש האחדות שלנו, הרוח האחת שלנו, זוהי קדושת התורה, זוהי קדושת השם שהיא גם קדושת התורה. ולכן הכל מאוחד.
כל העולם ככה,
כל העולם ככה, אבל אנחנו מחלקים מדרגות מדרגות. הנמר גם הוא קשור לתורה, גם הוא, אבל מדרגתו היא שונה. הרוח שלו מוגבלת, הנפש לא מוגבלת, היכולות שלו, הבחירה שלו, הבדל בין בן אדם לבין חיה. אבל הכל תולד הכל גרגר שבעיה שבחול, הכל מחובר.
האידיאל בעצם, כאילו, לא יודע, לפחות עברו, ונראה לי אמר את זה באחד מהשיעורים בסוגיה שלישית, ש כל המטרה של הקדוש ברוך הוא בעולם הייתה בעיקרון לברוא את כל העולם, כאילו לא יהיה עם ישראל בעצם, יהיה אומה אחת שהיא...
טוב, בואו נעזור את זה, זה כבר סוגיה. אז בדיעבד, אחרי החטא ואחרי זה, אז יש לנו עם ישראל, יש לנו... יש אם תרצה, אז יש בספר האלה את השחר, דרך שלם, שיטת המהר"ל בזה, שיטת הרמח"ל בזה.
איזה חטא?
שחרר את השחר שחידר הרב פילבר. מאוד 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 מצליק אותו, כי יש שם שורשים של כל מה שהרב זצר, כל תורת הרב. לא כל הרב, כל מה שנוגע לגאולה, תורת הגאולה שם. כל ספר אורות שם נמצא, חלק גדול מהיסודות. ספר קל, אבל מאוד יסודי. הרב פילבר היה אחד עד היום, מגדולי תלמידיו של הרב צבי. טוב, עמוד כאן, שיהיה לכם כל טוב.
תודה רבה. Okay.